ובעזרת השם, אנחנו מצפים, כמו שראינו בבית הכנסת הזו, שהתרחבה וגדלה, והעיקר שהתרבו עוד לומדים, ואיך הקרא אומרת, ירבו ספסלים בבית המדרש. ובעזרת השם נזכה לראות גם את הגאולה השלמה שתהיה בקרוב. כמו שהגמרא במסכת בבא בתרא, דף ע"ה אומרת, שעתיד הקדוש ברוך הוא לבנות את ירושלים 3,000 מגדלים ברקיע. וכל מגדל, אומרת הגמרא שם, דף ע"ה, עתיד להיות בגובה של 48 קילומטר, 12 מיל, זה 12 קילומטר. שואלת הגמרא, שבאמת תאמר יהיה קשה לעלות, אמרו לי כבר כמה שהם מזמינים בקומה התחתונה, כי קשה להם לעלות, יחיה בשבת. אבל הגמרא בעצמה משיבה, שנאמר, עושה להם כנפיים, ששתים בשמיים, שנאמר ככה נביא ישעיה אומר, מי אלה כעף תעופנה וחיונים אל ארובותיהם. יהיה לנו כנפיים לכולנו, ונטוס וניכנס לתוך הדירות, בקומות גבוהות. אז מה זה ירושלים? כגמרא אומרת, עתידה ירושלים שתתפשט עד דמשק, שנאמר, ודמשק מנוחתו. זאת אומרת, ירושלים, כל ארץ ישראל, עד דמשק לירושלים. שלא ישמע זה הרוסי, אין דבר, קצת לו קצת העיניים. אז בעזרת השם, נזכה לראות את זה בקרוב. כי מצאתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות. ושמעון בר יוחאי שואל, מה זה נפלאות? הראינו פלאות? לא, נון פלאות, אומר לי שמעון. פי 50 ממה שהיה במצרים, עתיד להיות בקרוב. כמה שאנחנו סובלים בגלות הזאת ורודפים אותנו האויבים שלנו, הקדוש ברוך הוא, שמחנו כמות אין איתנו, שנות ראינו רע. הרב שיחיה פתח מדברים מתוקים והסביר לנו את הקשר בין שתי הפרשות, פרשת שמות ופרשת ואירה. רבי יעקב מקרנץ הוא המגיד מדובנה, שהפטירה שלו הייתה בשבוע שעבר ביום רביעי, ומאוד, אני אגיד לכם דבר אישי מאוד מעניין, שאבא בר שלום, הפטירה שלו גם באותו יום, 17 בחודש טבת, והיה מעניין מאוד שאבא היה אוהב מאוד את החידושים שלו, והיה תמיד מספר לנו כל שבת חידוש מרבי יעקב מדובנה. מהשמיים יצא שבאותו יום הוא נפטר, ותמיד היה אומר את החידוש הזה שאמרתם, הרב אמר עכשיו, אתה תראה את אשר אעשה לפרעה, כי ביד חזקה יש עליכם, וביד חזקה יגרשם מארצו. פעם אחת אני זוכר בשבת בבוקר, זה היה פרשת שמות, אז אנחנו מגיעים הביתה, אחרי דרך של קרוב לבין השעה מבית הכנסת, ו... הוא כבר ער משעה 2 לפנות בוקר, והיה כבר 9. עברו כבר 7 שעות. והוא עומד, אז הוא אומר לי, תשמע, עומד במדרגות, אומר לי, תשמע את החידוש של רבי יעקב מדובנה. היה מעשה שהיה אחד שהיה אהובו של המלך. והלך מישהו למסור לו הודעה בשם המלך. והוא כעס, האיש הזה כעס, והתחיל להכות את חברו של המלך. אמר לו, אני לא מדבר בשמי, אני מדבר בשם המלך. מה? אמר לו, אתה מדבר בשם המלך? אז אתן לך עוד מכות. היכה אותו כפול. אמר לו, עכשיו ככה אתה עושה לי? חזר למלך ואמר לו, תראה מה עשה לי פלוני. היכה אותי. אבל לא בסדר, אני אטפל בו. אמר לו, לא, הוא גם היכה אותי בגלל שאני אהוב שלך. אמר, גם בגלל שהאהוב שלי? פי 10 עכשיו. וכן אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אתה תראה אשר אעשה לפרעה. משה הולך אומר לקדוש ברוך הוא, אני שלח אותי הקדוש ברוך הוא, מי השם השם ישמע בקולו? מתחיל. לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא אשלח. מה זה לא ידעתי את השם? הזוהר הקדוש אומר, שם השם כתוב יוד כבב כחמים, אבל אלוקים זה לי. ופרעו לא היה מכיר את שם חוויה, היה מכיר רק שם אלוקים. לכן כל הזמן הוא אומר, אומר לו הקדוש ברוך הוא, ראה נתתיך אלוהים לפרעו. אתה תדבר אליו בשם אלוקים, לא בשם הוויה. ואז הולך משה רבנו, אומר לו, השם שלחני יהיה לכם, הקדוש ברוך הוא שלח. הוא אומר, לא ידעתי את השם, אני לא מכיר להיות כדווקא. חס ושלום, כפר בקדוש ברוך הוא, אין דבר כזה. למה? כי פרעה מכיר רק מידת הדין. עכשיו אמרנו, ודבר אלוהים אל משה. ויאמר אליו, אני אדוני, אני שם אלוקים ואני שם השם. יש לו שמות שונות. וכל פעם הוא מתגלה אלינו בשם אחר. פעמים בשם אל, שם אלוקים, שם שדי, שם הוויה, בחינה. שם צבאות, שם עדנות, שם השמות יש לו שאינם נמחקים. ומה זה השם השמות? זה מדרגות שונות ובחינות שונות שהוא מתגלה בעולם והוא פועל את הפעולות שלו. ואנחנו רוצים תמיד ששם הוויה יתגלה, כי אנחנו אומרים שמך נקרא עלינו, אל תניחנו השם אלוקינו. אז הוא אומר לו, עכשיו שאתה כך פרעה עשה, עכשיו אני אכה אותו. עכשיו יש עוד חקירה אחת רבותיי, חקירה מאוד חשובה באחד מיסודות האמונה. ותכף נגיע דווקא התאריך הזה, הזמינו אותי לכאן בימי השובבים. שבוע שעבר היה הפטירה של אבא, אז יום קודם עשינו בחולון, אז לא יצא לי, אבל אתם הראשונים, זכתה, איך קוראים למקום כאן? ברכי נפשי, איזה שם, ברכי נפשי את השם, הגמרא אומרת, מוזכר בתהילים 5 פעמים ברכי נפשי, שם בפרקים. מתחיל ברכי נפשי ומסיים, בפרק הבא אחריו, כנגד 5 שמות שיש לה לנפש, נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. לכן אנחנו אומרים בליל שבת, ברוך השם המבורך לעולם ועד. אומר עלינו הארי, 5 מדרגות יש לנפש. מקבלים בליל שבת, נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. ברוך השם המבורך לעולם ועד. ככה המעלה של ברכי נפשי. זכיתי אני להיות פה, זה גם דבר גדול מאוד. אז אם כן, היינו בפרשת וירא בעניין שהקדוש ברוך הוא מדבר עם משה רבנו, והשאלה הידועה, שאלה באמונה, שאלה מאוד חשובה מאוד. מה קורה כאן במהלך הפרשה, מי שיקרא, יעמוד משתאה. מדי פעם הקדוש ברוך הוא מכה את פרעה, שולח לו מכה, ואחרי זה פרעה אומר, אני מגרש את ישראל. והנה, חוזר בו, ויכבד לב פרעה, ולא שילח את העם, ועוד פעם, ומי מכביד את ליבו? הקדוש ברוך הוא בעצמו. למה היה פרעה כי הייתה הרווחה? היה, הגמרא אומרת, כמובן מעשרת העדיות, שמהמכה הראשונה עד המכה האחרונה, 12 חודש. משפט רשעים בגיהינם, 12 חודש. משפט גוג ומגוג לעתיד לבוא, 12 חודש. משפט המצרים במצרים, 12 חודש. אז מה? עכשיו יש פה שאלה, איפה הבחירה? יש לכל אחד מאיתנו בחירה אם לעשות דבר טוב או לא טוב. ומה פתאום פה הקדוש ברוך הוא מתערב בבחירה החופשית של פרעה הרשע. ואתה רואה גם בפרשה הבאה, אנחנו נקרא את זה במנחה של שבת, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו. למה הקדוש ברוך הוא מתערב בהחלטות של פרעה? רואים שהוא בפירוש מתערב, הוא בפירוש אומר, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התענתי במצרים ואת אותותיי ששמתי שם. הנה, כך שמעתי מאבא עליו שלו, הוא כותב את זה כאן אצלו. הוא אומר, זה כבר נגמר הבחירה, כאן מתחיל העונש. לכן הוא אומר לו, את אשר התעללתי במצרים, הקדוש ברוך הוא, עד מכת דם, שלח במשה, שלח דרך משה, ניסיונות, הוא שופך מהמים בביאת דם, מכניס ידו, מראה ידו מצורעת כשלת, ומראה לפרעה, זורק את המטה ונהיה לדנים, אז עושה לו סימנים, זהיר אותו, כי אין בשמיים לא מלכים, עד שמטרים, קודם כל יש התראה, אחרי התראה, לא עוזרת ההתראה, אז באה המכה. עכשיו, ממכת דם זה כבר התחיל העונש, ולא השלב של הניסיון. אתה רוצה לשלוח, אתה לא. זה התעללות. לכן הוא אומר לו, את אשר התעללתי במצרים. אז זאת אומרת, לקח מידו את הבחירה. ולמה? הסיבה היא פשוטה. בתור הגמרא, יש במסרת סנהדרין חקירה מאוד מפורסמת. על הפסוק, ויצאו וראו ופגרן האנשים הפושעים בי, כי תולעתם לא תמות, ואישם לא תכפה, והיו דלעון לכל בשר. זאת אומרת, הרשעים, כל הגויים שמציקים לנו, אותי בקדוש ברוך הוא לשרוף אותם, והשריפה לא תיגמר לעולם. עכשיו, מה נמצא שם במקום? רגע, אני רוצה להבין. אש של גיהינם זה לא אש שלנו. אני זוכר פעם היה שהייתי בחור צעיר והלכתי לשכונת שערי חסד. שם היה גר הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, גאון גדול. והוא היה יותר ספרדי, סליחה שאני מתבטא כך, יותר ספרדי מאשר אשכנזי. והיה ירושלמי ותיק, בנו של מקובל גדול, והוא עצמו היה מאוד אוהב את השיטה הספרדית. הוא היה נלחם שהספרדים ימשיכו בנוסח שלהם ולא ישנו שום מנהג ומנהגי אבותיהם. אז הוא היה צדיק גדול. יום אחד, אז אני במקרה, לא יודע, או שלא במקרה, הייתי שם במקרה ביום שישי בצהריים, הייתי הולך ללמוד שם עם איזה חבר. זו שכונה קצת רחוקה מהאזור שאנחנו גרים, ליד רחביה. אז היה שם מקווה, והוא היה שם, אז מוקדם, היינו הולכים מוקדם, אז מוקדם בסביבות ה-12 בצהריים, 11, 12. היום אני רואה את הרב, שהרב היה רועד, והוא לא, הוא היה בכוחות, כוחות זה. אז אני התביישתי לדבר איתו, בנבגדים, בניסיון, צבע מקווה, מתקלח, כולי. אז מישהו, אמרתי למישהו, מה, הרב נראה לי לא רגיל, לא כמו כל יום שישי. הוא שאל אותו, האם הרב צריך איזה עזרה, גבת או בגד או שתייה חמה? אמר לו, לא. אמר לו, לא, אני רואה שהרב רועד. אומר, לא, אתה יודע למה אני רועד? תראה איזה... אמר לו, מישהו נכנס למקווה, ואז היה בירושלים של אז, היה תחרות כל יום שישי, כל מקווה שהיה מכבד את עצמו ורוצה למשוך קליינטים, היו שלוש מקוואות. אחד, מים קרים, לגמרי. אחד, מים פושרים, ושלישי, מים רותחים, והיה ויכוח מי קופץ ראשון לתוך המים החמים. והיה יוצא משם אדום, דם. אז אחד, אז יום שישי אחד כנראה חיבדו את זה קצת יותר מדי. ומישהו קפץ לשם, אבל הוא קפץ, יצא אדום כולו, מה זה, אני לא יכול להגע, גם בה יותר בהירה ממנו. הוא יצא משם, והוא צעק, הוא אמר, זה גיהנה. זה חוק של גיהנה. אז הרב שלמה זלמן שמע את המילים האלה, התחיל לראות. אמר לו, הוא הזכיר לי את הגיהנם. אז אני התחלתי לפחד מגיהנם, ככה היה. כמו שהרב שטיינמן עליו השלום, תראו איזה צבא כתב, איזה אמת. אין חנופה ואין, תראו, על המצבה שלו כתבו היום, רק רש, רבי אהרון דייב שטיינמן. לא הקברנית, גדולתו, גאון הגאונים, ואם אתה רואה איזו מודעה שבלית פטירת משה רבנו, אז כתוב שם במודעה, ידבר מורנו ורבנו עטרת ראשנו, מרן הגאון האדיר העצום, עמוד הימני, פטיש החזק, מפוצץ צעיר ושבר הרים. וזה, הרב זה יוסף ברקוביץ'. ובסוף, מה ההילולה למשה רבנו? אצל משה רבנו לא כתוב שום דבר. לא הרב, לא הגאון, משה רבנו עליו השלום. האמת זה שאלה, הייתי גם מפרשים, למה אצל משה רבנו לא אומרים רבנו משה, משה רבנו? כי הוא נולד לפני שניתנה תורה, הוא נולד בהתחלה בתור משה. ואחרי זה הוא קיבל את התורה, הוא נהיה רב. אז הוא קיבל את התורה אחר. זאת אומרת, הוא תוארים. אז ככה אומר הרב עליו השלום, אז גם הרב שטיינמן עליו השלום, כתבו לו רש עם פסיק עליון. רב, אהרון, היום לכל אחד קוראים רב. עולי אהרון, רב מוישה בן הרב רב אהרון, יתחוק דוד שלישית. וכן על זה הדרך, משל בערך. אבל היום בעבודות הרבים, גברה חנופה, יש רבי אליהו מני, כותב בספרו, מי תדע היה, זה בסדר 150 שנה הוא כתב, והתאספו כל רבני ישראל, והחליטו למי כותבים תואר הרב, או מי כותבים הגאון, או מי כותבים כך, כי היום הוא כותב כבר לפני 150 שנה, שהתחילו יותר מדי להגזים. אתה הולך עם הגאון הבן איש חיים, בעירו, שהיו מזכירים אותו, היו אומרים, חכם יוסף חיים. עד היום, אני זוכר שהייתי ילד, תפוגש זקנים, שלמדו אצלו, ושמעו את שיעוריו. היו אומרים, חכם כך אמר, מי זה החכם? חכם יוסף חיים. אין יותר מתואר חכם. כך היה. אז היום בעוונות הרבים, הדורות יודעים, כמו שהגמרא במסכת סוטה אומרת, שאלו חכימיה למלך לספריה, לספריה כהזניה, והזניה כעמד הרעה, ועמד הרעה אז לא מתדדמה. כלומר, הדורות יורדים, יורדים, יורדים ויורדים, מה לעשות? זה מרחם עלינו, נשלח לנו את הגואל בקרוב. אז מה רציתי לומר? יש חקירה. אם אמרנו שאש של גיהנם היא כל כך חמה, כי הגמרא אומרת שהאש שלנו, אם תיקח תנור, אם כמה מעלות כבר יש, 3,000 מעלות, לא יכול להיות יותר, כי התנור כבר התפוצץ. האש הגיהנם פי 60, כך אומרת הגמרא, האש שלנו, 1/60 מגיהנם. עכשיו לפי זה יש קושיה, הגמרא בסנהדרין שואלת, הלא אש של היום, אם מישהו מרשיט את האצבע, יישרט. אז לא נשאר כבר בן אדם, אם לוקחים את הרשע, מכניסים אותו לגיהנם, הוא נשרף, הוא נהיה אפר במקום. והפסוק אומר, ועשותם רשעים כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם. אז איך זה? שיבה הגמרא במקום, שהקדוש ברוך הוא נותן להם כוח להתקיים לרשעים כדי להתעלל בהם. מחיה אותם שם בגיהנם, והם לא נשרפים מיד, כדי שיסבלו ויסבלו ויסבלו לפי מספר העבירות והעוונות והפשעים שהם חטאו. אותו דבר אומר את הגמרא, גם איתנו, אומר בגן עדן. עכשיו תגידי, יש מישהו ששמר שבת 40 שנה, השני שמר שבת 60, אחד שמר שבת 38, צריך להיות הבדלים, נכון? יש דקות בשכר. בגן עדן שהוא יתקבל. עכשיו, אם הוא אומר, אומר את הגמרא, עכשיו יבוא אדם בעולם הזה, ייכנס למלון הכי, יודע, אמרו לי שיש בלונדון מלון שעולה ללילה אחד 10,000 דולר. מה כבר יכול להיות שם? נו. ומביאים ארוחה, קרה כבר 7 מנות, חי סלטים, שיהיה חי עדף סבתי. כמה יכול לאכול? אבל אני שואל, יש גבול לכל הנאה, יש גבול, די. הוא אומר, זהו, סבתי. אני לא יכול יותר. אז מה עושים? אז מה קורה עם הצדיקים בגן עדן? איך יהיה הבדל בין זה שעבד את השם מתוך עוני לזה שעבד לא מעוני? או אחד, כדי לבוא לבית הכנסת, עלה 101 מדרגות, השני עלה רק 20 מדרגות. לכל מדרגה יש שכר. ומשהו זה, זה אין דבר שנגלת סתם. אז מה זה? הרי גם בהנאות כאן, בעולם הזה, יש גבול כמה אני יכול ליהנות. שבה הגמרא שכן, שם ייתן להם כוח, זה לא כמו בגוף שלנו שהוא מוגבל, שם זה נשמות, וייתן לנשמה כוח לסבול תענוג יותר ממה שהיא מסוגלת לסבול, כל אחד לפי המדרגה שלו. אותו דבר בעונש להפך, ייתן לו כוח בעונש לסבול ולהתקיים כדי שיסבלו את הסבל שהם צריכים לסבול. אז עכשיו, זה מה שהיה עם פרעה. מה עשה כשבוע עם פרעה? נתן לו כוח להתקיים 12 חודש ולעבור את כל היסורים של 10 המכות שהכה פה הקדוש ברוך הוא עד הסוף, עד שבסוף הגיע לים סוף ושם פרע ממנו את הפירעון. עכשיו רבותיי, לא לחינם אנחנו בימים האלה בימי השובבים, ואני מאוד שמח, מודה לשם יתברך, שהסיבובים שלנו מחוץ לעיר ירוחו כל העסקנים שמסדרים את השיעורים, שזה השיעור הראשון פה במקום הזה, שמעת שמו ברכי נפשי את השם, בעזרת השם יהיה גם ברכי נפשי, רוחי, נשמתי, חייתי, יחידתי, נזכה לכל הפדריקות הכי גבוהות שיכולות להיות. ימי השובבים, רבותיי, אם נשאל אדם מאחור, יש ימי השובבים, אז הוא יודע, זה או תעניות, וצריך לתת פדיון, אז כמה כסף זה עולה, הוא שואל דבר ראשון. מה אכפת לו? הוא משלם כסף. והוא חושב שבזה הוא פתר את הבעיה. או תעניין דיבור, לא שמעתי מזלזל, חלילה וחס. לא בתעניין דיבור ולא בתעניות, אבל צריך לדעת שזה לא העיקר. אני כותב ספר חרדים, רבי מעזר הזכרים, הוא קבור ליד רבנו הרי. עשו איזו מצבה קטנה, מפני שהמקום שם צפוף, לא מפני שהוא היה חלילה קטן קומה, לא. הוא היה אדם ככל בני אדם. גאון גדול, הוא המחבר של השיר הידוע ידיד נפש, אב רחמן, הרב חידה כותב, שבירושלים היינו כל בוקר אומרים את זה לפני התפילה. כך כותב ספרו עבודת הקודש. אז הוא, בעל ספר חרדי, עליו השלום, כותב שיש עניין גדול בעבודת השם שאדם עובד את הקדוש ברוך הוא, מקבל שכר לפי מה שהוא עובד ותורח, לפי עמידה.
מה קרה?
לא, זה חדש. כן? שר כוח. אז בקיצור, הוא אומר שם שהימי השובבים, הוא כותב, אם אדם יתענה כמה שיתענה, הוא מספר שהוא ראה פעם יהודי אחד שעשה עבירות נוראות וצר 3 ימים רצופים, 72 שעות. אז הוא כותב, תדע שהתעניות האלה הרב הם מהמעשה תעתועים. כי אחרי שהוא גמר לצום, הוא חיפר, ואחרי זה הוא הלך ונפל עוד פעם בעבירות הנוראות שהוא עושה. אומר, אז מה עשה? אם לא שינה את דרכיו, מה הוא עשה? לא עשה ולא כלום. מה כן? אז זה מהשובבים, העיקר בתיקון המעשים. לשנות את דרכנו. ואחד הדברים הראשונים, או הראשון לבי כולם, זה לשמור את העיניים. אנחנו קוראים את זה פרסה ציצית, ולא תתוגו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם וכו'. אז מה? הגמרא אומרת שהדה בעין שני סרסורים של הבהמה. העין רואה והלב חומד. אז מה אנחנו עושים עכשיו? במאה השלוחים הגיעו, כותב רבנו חיים פדן שיהיה רב השלום. היה רב גדול באזמיר, לפני 150 שנה, כותב בספרו מועד לכל חי, שהתיקון של העיניים, שאדם פה בחיים, יסתכל ויראה דברים קדושים. הוא אומר, דברים מדהימים, הוא כותב. אחד הדברים, שישתדל לראות את האותיות של הספר תורה, כשפותחים אותו, לקרוא בו בציבור. לכן הרמב"ן נחמני כותב, ברוך אשר יקים את ספר התורה הזה בפרשת כי תבוא, כך הוא כותב. מי שלוקח הקמה של ספר תורה ומסתובב עם הכתיבה ומראה את זה לכולם, מתברך מהקדוש ברוך הוא. למה? כי אנחנו כשרואים את האותיות של ספר תורה, מתחברים לנו העוונות. תראו איזה דבר מדהים. ולא רק זה, הוא אומר גם, הוא מביא את רבי אברהם אזולאי, רבי אברהם אזולאי מנה אולי 8 דברים של הסתכלות שהיא מתארת את העיניים. ולמה? רבותיי, זה אחד הדברים הכי חשובים. כי העיניים, כך כותב רבנו בחי בחובות הלבות, הם הערובות של הנשמה. הרי הנשמה היא בתוכנו, נכון? כל בוקר, אלוקאי, נשמה שנתת בקרבי טהורה. אז הנשמה בפנים, איפה היא יוצאת, איפה היא דרך שני העיניים, היא רואה והיא מתקדשת. כשאדם מסתכל בדברים אסורים, הוא מטמא את נשמתו, לכן העין זה המפתח של הלב. והגמרא אומרת שבעלינו מי שלא רואה, נדמה כמת, שנאמר במחשכים הושיבני כבתי עולם, ככה פסוק במגילת איכה אומר. אז מי שלא עלינו מחשכים, כמו מת, מחשכים הושיבני כבתי עולם. אז העין שם הנשמה נמצאת. ותראו ברמב"ן, נחמני, באיגרת שהוא כותב לבן שלו, אחרי שהוא הגיע לירושלים, הוא שלח איגרת לבן שלו בגירונדי בספרד. הוא כותב לו שם, ואל תסתכל בפני אדם ודברך עמו. אם אתה מדבר עם מישהו, אל תסתכל אדם ישירות לעיניים. למה? כי העיניים זה הנשמה של האדם. זה לא יפה שאני אסתכל לו בתוך העיניים. תסתכל כללית. לפעמים זה פוגע אם לא מסתכלים. מה, לא הסתכלת והתייחסת אליי? אני אתייחס. אבל משפיל את מבטו, גם השפלת המבט, זה מראה על ענווה, על הכנעה, וזה מאוד חשוב. אבל למד מכאן שהעיניים זה הנשמה של האדם. ולכן תראו, שגם היום יש רופאים מיוחדים, מומחים כלליים, שיכולים להסתכל בגלל העין של האדם, ולדעת איזה בעיה יש לו, מאיזה עבר, הוא סובב גם באיברים הפנימיים, כל האיברים נמצאים בעיניים. ודרך המכשיר שהוא, או פנס, הוא שם לו בעין, והוא רואה את האישון ורואה את כל דרכן העין, הוא רואה את כל הבעיות הפיזיולוגיות שיש לאדם בגוף. הכל. ויש הרבה שמרפאים דרך זה. אז הוא מגלה, במקום לעשות רנטגן וכל מיני בדיקות, ויגלה מה יש לאדם. למה? כי העין יש לה את כל העולם, כמו שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת, גלגל העין כולו הלבן הזה, זה האוקיינוס שמקיף את הגוף. ואחר כך יש גלגל יותר פנימי, זה כדור הארץ. וגלגל עוד יותר פנימי, זה ארץ ישראל. האישון זה ירושלים. משם רואים. לכן הפסוק אומר, והיו עיניי בלבי שם כל הימים, מירושלים אל הקודש. אז אמרתי לכם ירושלים, שלא תחשבו, גמרא אומרת, ועתידה ירושלים להתפשט. פה, איפה שאנחנו נמצאים היום, זה יהיה שכונה בירושלים. קריית שמונה, אחת מהשכונות של ירושלים, נתיבות, שם נהריה, וכן עשה הדרך, כל ארץ ישראל תהיה ירושלים. עתידה ירושלים להתפשט על כל ארץ ישראל. ארץ ישראל תפשט על כל העולם כולו. והאמת ששאלו, אם ארץ ישראל כל העולם כולו, איפה הגויים יהיו? הרי הגויים לא ישמדו כולם. מה אומרת שלכל אחד מאיתנו, מי שלובש ציצית, יהיו לו 2,800 עבדים, וכל כנף 700 עבדים, שנאמר והחזיקו 10 נשים בכנף איש אחד. 10 נשים זה האומות נקראים נשים, אנחנו נקראים גברים, גם הנשים שלנו, לכן הנשים שלנו ברוך השם, הם כמו גברים. אז נשים זה אומות העולם, 10 כפול 70 אומות, אומרת הגמרא זה 700, וכפול 10 ספירות זה יוצא 7,000. על כל כנף יהיה לך, אז סליחה, 700 מכל כנף, כפול 4, 2,800 עבדים יהיה לכל אחד אחד מישראל. אז איפה הם יהיו? פעם שאל אותי מישהו, אמרתי לו, תשמע, אני מצאתי מת השם, זה לא... יש, נקרא משנת רבי אליעזר הגדול, שם הובא 10 שאלות, שאל יום אחד רבי אליעזר הגדול את הקדוש ברוך הוא, והמשיך לו. אחת השאלות הייתה, אם עתידה ארץ ישראל להתפשט על כל העולם, אז שאר כדור הארץ, אמריקה איפה תהיה, רוסיה איפה תהיה, תאילנד, הודו, אז השיבו לו שכדור הארץ יגדל פי 3 ממה שהוא היום. ובשליש זה ארץ ישראל, זה הכדור הנוכחי, כאן יהיה ארץ ישראל, והשני שליש הנוספים זה יהיה אומות העולם שם ישבו. וכל כך למה אנחנו צריכים את כל הגודל הזה? כי כל המתים עתידים לקום. איפה הם יגורו? אז יגורו בארץ ישראל, זה כל כדור הארץ, זה כל כך הרבה כדור הארץ, ויש שם מקום יישוב של ישראל. אז נחזור לענייננו, תראו כמה עין היא חשובה, ויש לה מעלה גדולה. אומר רבנו ארי, שלכן טוב שהאדם יסתכל על ספר תורה, ויחפש מילה שהאות הראשונה מתחילה, ששמו מתחיל באותו אות. לדוגמה, שמו משה, יחפש מילה שמתחילה באות מן. שמו אברהם, יחפש מילה שמתחילה באות אלף. והאירה אל אברהם, אל, אז הנה אלף. אחרי זה כתוב אברהם, זה עוד יותר טוב, זה כל האותיות שם. לכן כל אחד, לפי השם שלו, קוראים לו בנימין, אז הוא מחפש שם, שכתוב, ואירה אל אברהם אל יצחק, באל שדי מתחיל באות בית. וכן, אז זה הדרך, אז זה מחבר. ההסתכלות. עוד דבר, הוא כותב, רבי אברהם אזולאי, עליו השלום, שהסתכלות בסתר שאדם לומד. הסתכל באותיות, זה עוזר לחפר מה שראה דברים לא, לא טובים. דבר נוסף, הסתכל בפני הרב, הרב צדיק, כמו שהרב שיש לנו פה. איזה ענבה, איזה, ברוך השם, ברוך השם, כמו כמותך בישראל, אני אומר. דרך ארץ קדמה לתורה, מידות, ולא ברעש השם, ברוך השם. אז הסתכל בפני הרב, כשהוא, בפרט שהוא מלמד תורה, ואז יקבל ממנו אור, ועל ידי זה יתחפרו לו העוונות. דבר נוסף כותב, תסתכל בהר הבית, מי שמגיע לירושלים, ובאיזה אזור, למשל באזור הר הצופים, רואים את כל הר הבית פרוס לפניך כמו צלחת. תסתכל שם, מכפר לו. תסתכל בכותל המערבי, ששם השכינה נמצאת, קבר החל, השכינה שם איתה, או כל קבר של צדיק מפורסם, כמו רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר, רבי עקיבא, רבי אליעזר הגדול, וכן גם זה הדרך. כי שם השכינה שורה על אותה, אותו מקום, ועל ידי ההסתכלות יכוון לשאוב משם קדושה לעצמו. מה יש בהר הבית? וזה דבר בין הפלאים שהרבה הרבה אמר, זה אולי גילה. ידוע, כך מובן בחדר רבי אליעזר, כתב אותו רבי אליעזר הגדול. הוא כותב שם, איך נוצר העולם, כתוב בפסוק, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך ובנת תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. היה בהתחלה מים, בהתחלה לא היה כלום, אחר כך הוא משכו עשר מים. היה חושך, אחר כך עשה אור. אז המים, כתוב באיוב פסוק, שאיוב התלונן, והוא סבל, אי אפשר לרדות אותו, אי אפשר לשפוט אותו. הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אשר בשערה ישופני, אולי שערה שם כתוב בסרך, אבל הוא אמר בסין, בסין שמאלית. אמר לו, אולי תחלף לך שערה אחת בשם איוב, והתקדים בב לאיוב ונהיה אויב. מיד הקדוש ברוך הוא כתוב שם איזה פרק קשה מאוד. ויען אדוני את איוב מן השערה ויאמר, איפה היית ביוסדי ארץ? אתה יודע איך אני בראתי את העולם? אתה יודע מי קדימה לי באשלם? אתה יודע, מתחיל לשאול אותם שם איזה 20-30 שאלות. כל פסוק 2-3 שאלות יש. ושם באחד הפסוקים הוא כותב לו, או מי ירה אבן פינתה? מה פירוש? מפה יצא שעושים אבן פינה, שבאים לבנות בית מדרש, בית הכנסת, אז חופרים ויורים, מביאים איזה צדיקים, תלמידי חכמים, שמים שם מלט או שמים שם את האבן הראשונה, כדי שעליה יעמוד הבניין ויתקיים ויצמיח. מה זה אבן פינתה? אומר רבי אליעזר הגדול, קדוש ברוך הוא בראת העולם, היה כל מים, ושימו לב דבר מדהים, כי הוא אומר שם שגם העובר בבני אמו אותו דבר. לוקח לקח הקדוש ברוך הוא מתחת כיסא הכבוד, חתיכת אבן, אנחנו לא יודעים איזה אבנים יש שם, אבל כך כתוב, חתיכת אבן, זרק, נכנסה בתוך המים, ומהאבן הזאת התפשטה, זה הר הבית. ובאמת רבותיי, מי שמסתכל היום בהר הבית, עם התקביות האחרונות של מנהרות הכותל, אז מי שיכנס שם, וזה כדאי, לפחות פעם בחיים לעשות את זה, ייכנס בסוף איפה שהכותל ממשיך, הוא ייכנס במנהרות, ואז תראה שאבני הכותל הולכות ומסתיימות בשיפוע. זאת אומרת, יש אבנים, קיר של אבנים, וזה הולך ומסתיים, ומתחת יש, כמו בגובה השי שיש כאן, יש סלע, גוש של סלע אחד, יחידה, וזה הסלע, זה אבן הפינה, כל הר הבית בנוי מסלע אחד. זה אותו סלע. ואתה ממשיך והולך 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 והולך, זה נהיה יותר גבוה, ככל שאתה ממשיך כל 10 מטר, זה עולה עוד 20 סנטימטר. וכך זה הולך עד שמגיע לגובה, והכותל נמצא כבר למעלה. וזה הסנע של הר הבית. ואני חכבתי, הרי אסור לנו להיכנס להר הבית, אבל אמרו לי, האנשים שהיו שם פעם, היינו באיזה פגישה, אמרו לי שכל הר הבית בנוי מסלע אחד ענק. והענק חפרו שם ובנו יסודות וקירות וכל מה שאתה רוצה. ומה שאנחנו לא רוצים כאן, שבעזרת השם בקרוב הכל יאבד משם, כתוב שלאחוז בכנפות הארץ וינערו רשעים ממנה. המנה אומרת שאדם הלוקח תגידו שהתלכלכה באבק ומנער אותה, כך עתיד הקדוש ברוך הוא לנהל את ארץ ישראל. אז בבקשה, אם באמצע הלילה תרגישו שהמיטות זזות, אל תיבהלו. הקדוש ברוך הוא מנהל את כל המקומות המטונפים שיש בארץ, מסלק אותם מאיתנו. אז הוא אומר, עכשיו הבנת? מה יש בסלע הזאת? רבי אברהם אזולאי גילה תגלית מדהימה, שכולנו, כל אחד מאיתנו, האנשים הקטנים, הגדולים, הנשמות שלנו נחצבו מהסלע של הר הבית. אז מקום מקדשנו זה המקום שהנשמות שלנו באו משם. והתקנה לאדם, המעלה לאדם, שהוא ילך למקום שצופה על הר הבית, כמו שאמרנו, אם זה הר הצופים מצד צפון, אם זה מצד דרום, יש לנו את ארמון הנציב, אתה ילד שם, אתה רואה משם את הר הבית כולו פרוס לפניך. ואם זה יום בהיר, זה משהו מחזה מרהיב. אתה רואה את הקרקע של הר הבית, ואני לא צריך לראות רק את הקרקע, אני יכול לראות גם את האוויר של הר הבית, ומשם הנשמה של כל אחד מאיתנו נחצנה. ועל ידי ההסתכלות באוויר של הר הבית, אתה מקבל קדושה, ומחפר על מה שראיתי דברים לא טובים. ותדעו עוד דבר, רבנו אריך כותב בפירוש, שהכפרה שאדם מחפר פה, זה לא רק על מה שהוא חטא, אלא כגולים שעברו מיום שנברא אדם הראשון ועד עכשיו. ולא רק שלו אישית, אלא כל הנשמות שבאים משורש נשמתו. מה פירוש? אנחנו כולנו באנו מעץ החיים שבגן עדן. אבל בעץ הזה יש גזעים לאלפים. ומי יודע מאיזה מספר אני, מאיזה מספר אתה, מאיזה מספר הוא, כל אחד מאיתנו. לאותו גזע יש ענפים ענפים. אם מישהו באותו ענף חוטא, הוא מקלקל את כל הנשמות שבענף הזה. באותו גזע. וזה נקרא שורש נשמה. ואם מישהו עושה מצווה, הוא מטיב עם כולם. זה כמו בעץ, תראה. היום יש לך אילנות, תשאל פרדסנים, ויגידו לך. יש להם איזה עץ, אילנות, פתאום יש איזה מחנה בעץ, והמחנה מתחילה מאיזה כיוון מסוים, מצד מסוים באילן, ושם היא מתחילה לחרסן. אתה צריך לטפל בזה מיד. אם אתה לא מטפל, חס ושלום יכול ללכת ולהתפשט ולהתקלקל. אז כך זה גם בנשמות. אז אנחנו מתקנים גם הנשמות שהן משורש, נפש, רוח, נשמה, חיה, יהינה. ולא רק זה, אלא את כל הנשמות של ישראל, שחסרים מהתיקון של המצווה. תראו, מה אנחנו אומרים בלשם ייחוד לפני תפילה? הרי אני בא להתפלל תפילת מנחה, ואני אומר, בשם כל ישראל, זאת אומרת, אני לא מתפלל רק בשבילי, להחתים את הכרטיס האישי שלי, לא. אני מתפלל של כל עם ישראל, ועל ידי זה כולם הופכים להיות גוף אחד, ומזרזים את הגאולה. על ידי זה האדם מתקן מה שמתקן. אז הנה עוד דבר. עוד דבר, הסתכל בציציות, החוטים של הציצית, שאנחנו לוקחים בפרשת ציצית, את ארבעת הכנפות, חברים אותם יחד, ביד השמאלית, והיה לכם לציצית, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם, ועשיתם אותם. אז עצם ההסתכלות בכל דבר קדוש, לכן תראו, רבי חיים פנאצי מבין, מנהג שהיה בישראל כבר מאות ואולי אלף שנה, שהיו כשהיו עוברים בדרך ורואים מרחוק בית הכנסת או ישיבה או בית מדרש, מקום קדושה, היו בעיקר אנשים מושיטות את היד ועושות ככה, על העיניים מנשקים. מה יש בזה? אומר רבי חיים פנאצי שיש קדושה, שכינה שורה מבית הכנסת, מעל בית הכנסת, על הרקיע, יש עמוד של אש. אתה רואה אש, זה האש של השכינה, רק לנו אין עיניים לראות. אולי אתם רואים, אני לא יודע. אז אתה רואה את זה, אתה עושה כך, ואתה שואב קדושה מהשכינה ששורה על מקום התפילה. ואיפה ראינו? בפסוק כתוב. ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, זה בסוף ספר שמות. כשחן עליו יענן, ומיד, כי ענן השם על הנשכן יומם, ואש תהיה לילה בו לכל ישראל, לכל עשיהם. ומיד אחרי זה, ויקרא אל משה בחומש, ויקרא, קרא אליו, כי אף אחד לא יכול להיכנס. היה אש, הקיפה את המשכן. אז כל מקום קדושה, יש שם אור. ויש סיפור, נסיים בעוד סיפור אחד. מעשה שהיה בירושלים, לפני קרוב ל-100 שנה, היה מקובל גדול בשם הרב אברהם אדס. הוא זכה, היו לו שלושה רבנים, אני זכיתי ללמוד אצלם. שלושתם גדולי עולם. היה הרב יעקב אדס, עליו השלום, הוא האבא של הרב יהודה אדס לישיבת קול יעקב. על שמו זה הישיבה, קול יעקב, הרב יעקב אדס. היה הרב משה אדס, הוא היה תוקע במניין של אבא בימים נוראים, והיה הרב עזרא אדס. שלושתם היו מגידי שיעור בישיבת פורת יוסף. אחר כך רבי יעקב אדס הלך ונהיה דיין, חבר בית הדין הגדול, חבר מועצת הרבנות ועוד, ואחד המשיכו ללמד בישיבה. אני זוכר אותם עוד שהייתי ילד, בגיל 10 אבא הכניס אותי בן 9.5 לישיבת פורת יוסף, ולמדנו אצלם. היה רבי עזרא אדס, רבי משה אדס. אז הוא האבא, רבי אברהם אדס, הוא היה צעיר לימים, בגיל 25, משהו כזה, ועלה מחלב שבסוריה זו נקראת ארם צובה, שמה המקראי, ארם צובה. הוא עלה משם, והיו איתו שני תלמידים. ועלו איתו, היה נדמה לי רבי יצחק שרם, והרב משה טוריב, אם אני לא טועה, אלה היו הרבנים שהיו איתו. והם באו דרך גמלים וחלק מהדרך על חמורים, ובאו מסוריה, וחלב נמצאת, אם תראה במפה, בדרום סוריה, יותר קרובה לרמת הגולן. והם הגיעו מרמת הגולן, ומיירדו את רמת הגולן, והלכו בכיוון מרון. עכשיו, לא יודעים את הדרך, לא היה להם מישהו. פתאום הרב אומר להם, רב אברהם אדס, אומר להם, בואו נלך לכיוון הזה. נלך כבר, אם כבר, בואו, דבר ראשון בארץ ישראל, נלך לקברו של רבי שמעון בר יוחאי. הלוואי, אבל היום לומדים את התורה שלו ורוצים להיות על קברו, לראות את זה. אבל בואו נמשיך. הלכו, והם מצליחים ללכת, הולכים, הוא מוביל אותם כמו, יש היום GPS, Waze, מוביל אותם ישר לשם. ראו את ההר של הג'רמק, ומתחת ההר שמה קבר של רבי שמעון בר יוחאי. והם הולכים, מגיעים לשם, וכל פניו היו כלהבי אש. אמרו לו, הרב, איך מצאת את המקום? איך לא טעינו, לא פנינו, לא ימינה ולא שמאלה? מה אתם רוצים שאני אגיד לכם איך? אני ראיתי עמוד אש מקברו של רבי שמעון בר יוחאי עד השמיים. ואמרתי, זה קבר רבי שמעון בר יוחאי. לא יכול להיות אחרת. כי הזוהר הקדוש אש, וכן עושים, למה עושים מתורה ברק בעומר? אחד הטעמים שהוא גילה את התורה של הסוד, פנימיות התורה, זה אש. אז הוא הגיע לשם, ובאמת השתתחו שם על חברו, אחר כך לנו שם בדרך, ושם עלה בירושלים, הוא היה בעל רוח הקודש. ולצערנו, הוא נפטר בין 68, ומקובל גדול מאוד. והוא, כשנפטר, הפטירה שלו גם הייתה בצורה מזעזעת. מי שמכיר את ירושלים קצת, אפילו קצת, האזור איפה שנמצאת ישיבת אור החיים של הרב אלבס, שם יש מדרכה בשכונת הבוכרים, הוא היה הולך על המדרכה יום אחד, ואיזה יהודי שהיה לו בן נהיגה על אוטובוס, עבר שם ברחוב הזה, זה רחוב יואל נקרא, ירושלים, על אוטובוס, ועלה האוטובוס על המדרכה ודרס עליו. הוא נפצע, ויומיים שכב בבית חולים, והודיע לבנים שלו שהוא צריך להיפטר, ואמר להם, אל תתבעו את הנהג, זה מעט השם הכל היה. מה היה, למה, אף אחד לא יודע. אבל הוא היה בעל רוח הקודש. יש, אני אספר לכם מעשה אחד, וכדאי לשמוע, כי אלה צדיקים שמספרים מעשיות, והעובדות של צדיקים זה מאוד מחפר ומצייר את הנשמה. הוא סיפר לנו הבן שלו, רבי יעקב אלס, שזכיתי להכיר אותו ולשמוע ממנו תורה. אז רבי יעקב אומר שהוא היה בחור צעיר, רבי יעקב, והתארס עם אישה ממשפחת הרב רפול. היא הייתה, הכרנו אותה, צדיק, משפחת רפול. משפחת רפול הידועה בירושלים, רבדים, הרבה רבדים יש שם. גם הרב של באר יעקב, הרב אליהו רפול, הוא שישיבה שם, הוא אחד הנכדים של המשפחה. אז הוא היה שם, הוא בא להתארס איתה. עכשיו הוא היה לצער רבי יעקב אלס. בלילה ישב ללמוד, הוא היה לומד הרמב״ם. תוך כדי שהוא למד, הוא אומר, עוד חודש אני מתחתן, אין לי כסף בשביל לקנות חליפה לחתונה. מאיפה אני אמצא דירה? ואז לא היה דירה, היו לוקחים חדרים, חדר, לזכור חדר. והיה בוכה, ונרדם. ואז שהוא נרדם, אז הלך למיטה שלך, פתאום אחרי שעה שעתיים, רואה בחלום איזה דמות של צדיק. והצדיק אומר לו, למה יעקב, למה אתה בוכה? למה בכית הלילה? אמר לו, אני צריך להתחתן עוד חודש, ואין לי כסף, מה אני עושה? אמר לו, אל תדאג, יבוא היום, אני שלחתי יהודי מחוץ לארץ, ויביא איתו כסף, ויביא לך בשביל החתונה, ויספיק לך בשביל לעשות חתונה, וכל מה שאתה צריך. אמר לו, מי אדוני? אבל אני הרבן. הוא הזדעזע, והתעורר. נתן לידיים, והוא סיפר לנו, שמענו את זה מפיו, וזה מובא גם בסדר פרי עץ הגן לרב יעקב קצין, אביו של רב שאול קצין, הרב של יוב, האבא שלו היה מקובל גדול, כיסו, רבי יעקב קצין, היה מקובל עצום, תלמיד של רב שאול בריק. אז הוא כותב גם את המעשה הזה שם בספר. אז הוא קם בבוקר, קם לפנות בוקר, היה כבר שלוש התעורר, ואבא שלו ישב ללמוד. אמר לו, יעקב, למה לא ישנת הלילה? אמר לו, לא, אני ראיתי עם חלום מאוד מרגש. מה ראית? הוא ראה את הבנים שלו משונו. אמר לו, אני ראיתי את הרמב"ן בלילה, אמר לי שיבוא אדם. אמר לו, כן, אתה ראית את הרמב"ן? תגיד לי, איך הרמב"ן היה נראה? נכון? הזקן שלו היה כזה, והפאות שלו ככה, והכובע שלו היה כזה. לא, כן, אבל בדיוק, אתה מתאר לי איך שראיתי עכשיו. ומאיפה אתה ואתה יודע? מה זה מאיפה אני יודע? אני הרבה פעמים, מי אומר האבא, רבי אברהם אלס? אומר לו, כשאני לומד הרמב״ם, ויש לי קושיה בדברי הרמב״ם, אני מנסה לתרץ על הרמב״ם מחוברות, כאילו, במעלה מאלף חיבורים, אין ספר בעולם. שעוברו ענת פירושים וחיבורים כמו על הרמב״ם. תתחיל במשנה למלך ותגמור ועד רבנו עובדיה לספר על השלום, גם הוא כתב ספר על פירוש על הרמב״ם. אז הוא היה בא הרמב״ם אליי בלילה ואומר לי קרא פירוש. אומר לפעמים אני לומד על ההשפעה וגם שם יש לי איזו שאלה בדברי הרשב"א, אם בחידושיו על הגמרא, אם בתשובותיו בהלכה, אני שואל, ואני זהו, בא הרשב"א בלילה ומתרץ לי. וככה הרשב"א נראה, הוא מראה, הוא מתאר לו איך הוא נראה. אז זהו, לא עלה בדעתי, ובאמת באותו יום הגיע יהודי עשיר מחוץ לארץ, בא לבית של הרב אברהם אלס, אמר, שמעתי שהבן שלך התארס, אני רוצה לתת כסף כמה שצריך. הוציא מכיסו סכום הגון ונתן לחתן ואמר לנו הרב יעקב אלס, בזכות הרמב"ן אני התחתנתי. תראו מה זה צדיקים, כשאדם לומד תורה של איזה צדיק או איזה גדול, אז אוכל. אתם יודעים מה? אני אספר לכם עוד מעשה אחד, וזה אני. זה שמענו מפי מורנו רבי עזרא עטיה. הוא היה הרב של כל הרבנים הספרדים. הוא הרב של רבי הרב עובדיה, הוא הרב של רבי ציון אבא שאול, הרב יהודה צדקה, אני זכיתי גם ללמוד אצלו, וכל הרבנים שיש בארץ ובעולם למדו אצל הגאון רבי עזרא עמתיה, היה ענתן מדרגה ראשונה. הוא סיפר לנו פעם שהוא היה אברך צעיר, לומד בתורת יוסף, ובלילה אשתו חלתה, והייתה, קיבלה חום גבוה, והיו ילדים קטנים. מה הוא יעשה? כי היא הביאה לו 5 בנים ובת. אז היא חלתה והייתה מצב לא טוב, הוא אפילו כוס תה לא יודע להכין. מה הוא יעשה? אז היה לומד גמרא, ולמד את המהרש"א על הגמרא, וזרקו עיני דמעות. מה יהיה האישה חולה? איך הוא יעשה? והוא נרדם. נרדם בלילה, הוא רואה איזה כלב, בא אליו, אומר לו, מה לך, רבי עזרא, למה אתה בוכה? אמר לו, מה, אישה חולה, 40 חום, מה אני עושה? אמר לו, אל תדאג, הבוקר היא תקום בריאה, והיא תטפל בילדים, תטפל בך, תטפל בכל. אמר לו, מי אדוני? אמר לו, אני המאשה, מאשה זה רבנו, שלמה איטיש, הרב שלו, נהיה גדול. והוא אומר לנו, לכן תיזהרו, תלמדו, שזה אותם שאלו ילדים, תלמדו מאשה על הגמרא. מי שדבק באיזה ספר, באיזה מחבר, אותו מחבר בא אליו ושומר אותו, ויודע לצערו, בלי שהוא מבקש. ככה היה. המאשה איך זכה להגיע למדרגה הזאת? מה זה איטיש? איטיש זה באיטיש, אידר, זה שם של אישה. מי זאת הייתה? חמותו. הוא כל כך העריץ אותה, אז הוא שינה את משפחתו על שמה, איטיש. למה? הוא היה לו ישיבה עם 80 תלמידים, והיא החזיקה את הישיבה בעצמה, והייתה מפרנסת אותו ואת התלמידים, ואמרה לו, אתה תשב תלמד, אל תדאג לתלמידים, אני דואגת הכל. היא הייתה בית חרושת, והייתה אישה נמרצת מאוד, גבר. ממש, אמרו עליה כמו 7 גברים הייתה. והגברת הזאת, הרבנית זכתה, והייתה מקפידה כל צהריים לבוא להכין לו את הארוחה בעצמה, עוזבת את המפעל, מביאה את הצלחת ואת המגע של האוכל לרב, ואוי ואבוי אם מישהו אחר היה עושה את זה. והיא חמותו. יום אחד היא הייתה עסוקה באיזו פגישה מאוד רצינית עם סוחרים, עשתה את המסחר, הגיעה השעה שהמאשה צריך לאכול, היא עצה אין, דקה היא לא תאכל. הגיעה לבית שלו והגישה לו את האוכל. אז הוא ידע שאותו יום יש לה פגישה רשומה. אמר לה, חמותי, למה טרחת? השם יאריך ימייך. יגזור עלייך גזרות טובות. אמר לו, אמן, אני לא מוותרת על המצווה הזאת. אמר לו, אבל מישהו אחר יכול. אסיר נמצא שם במטבח, מישהו אחר יכול לשים את האוכל בה. אמר לו, אני לא מוותרת. למחרת היא מגיעה אליו בבוקר, אמר לו, תגיד לי, רב שמואל, אני אומר, כן, אתה בירכת אותי אתמול שהשם יאריך את ימי. אתה יודע מה? מה היה? בוא אני אספר לך. היא חלמה בלילה שהנשמה שלה יצאה והיא נפטרת מהעולם ועולה למעלה. היא הייתה כבר בגיל 70 בערך, משהו כזה. ועלתה למעלה ודנו אותה בשמיים. אמרו שיש לה מצוות. אז הביאו את כל התיק שלה על זכויות ואמרו, צריכה לחיות, לא צריכה למות. אבל בא המלאך המקטרג, זה הסב של אובמה הרשע. מהיום התגלה, אני כל הזמן הייתי מקלל אותו, והיו אומרים, למה אתה מקלל אותו? הנה היום התגלה, שהוא הכניס את האיראנים לפה. יש שחור על גבי לבן, מסמכים. רשע מרושע היה, וגם הייתה תוכנית לעצור את החיזבאללה, והוא עצר את התוכנית. רשע. ערבי, מה אפשר לעשות? אז בקיצור, השר שלו, מה שמו וזכרו, הוא בא וכתרה, אמר, היא הייתה מיילדת בהתנדבות, חמותו של המאה עכשיו. מיילדת בית מדוד. וגם אחד, היה איזה עובר שהוא לא היה יכול לצאת. והיולדת פתאום הגיעה במצב שעוד כמה דקות חדימה תסתלק מהעולם. ותיקח לביתה. אז היא הייתה מומחית בזה. מה היא עשתה? היא החליטה להרוג את העובר. כך כתוב בגמרא. גמרא אומרת שאם העובר מסכן את האמא שלו, אנחנו הורגים אותו, כי הוא נקרא רודף. ומצילים את הנרדף בדמו של הרודף. אז היא החליטה, ראתה שאין מה לעשות כבר, היולדת כבר הייתה בעילפון טוטלי, ולא היה שייך, לא יכולה ללדת, והעובר לא יוצא עם רגליים למטה, וכל הסיפור שלם. והיא הוציאה אותו, ויצא מת. אז השטן אמר, הנה היא הרגה עובר, מגיע לה למות. והמלאך הזה אמר, רגע, ההלכה לא ככה, ההלכה שהעובר הוא רודף. ועוד, יש לה חתנה, הגאון המאשר משמואל אידליס, היום הוא בירך אותה, שהיא תאריך ימים. אז בטן של מעלה אמרו, כן, המאשר גזר שהיא תהיה, היא תהיה. והתעוררה. אז היא אומרת לו, מה זה, איך רצו להרוג אותי נגד ההלכה? אמר לה, תשמעי, איזה חכמה היא הייתה. הוא ענה לה, אמר לה, אולי העובר הזה היה יוצא תלמיד חכם כמוני, ואת הרגת אותו? אמר לה, אתה יודע מה? תלמיד חכם כמוך שרוצה להרוג את אמא שלו, לא מגיע לו לחיות. אמר לה, את צודקת. ככה היה, זה היה מאז העבר שלו. יש לנו עוד הרבה נפלאות. מוריי ורבותיי, אני מודה בשם יתברך שזכיתי. לפני שנה לא יכולתי לתפקד בכלל. שכחתי השם ישמור אותם הרופאים השכיחים של הקדוש ברוך הוא, לפרופסור ענן, פרופסור גילון ועוד. עברתי ניתוח לא קל, וברוך השם אני חוזר לתלי לאט לאט, ואני מודה לשם, והנה אני אתחיל פה היום, בששנה שעברה לא יכולתי בכלל אפילו לדבר, והייתי יכול, ברוך השם. וזיכר אותנו השם יתברך, שבתוך המצב הכי לא טוב, כתבנו את הספרים, ועשינו מה שהיה אפשר, אומנם עזרו לי, כתבו, היו חמישה תלמידי חכמים שכתבו, אבל זה מה שהרגיע אותי ונתן לי כוחות. אני אספר לכם על דבר אחד, שכדי לקום מהמיטה, אפילו אחרי חודש, אחרי הניתוח, לקום מהמיטה, מהמצב של שכיבה, למצב של ישיבה, והיה לוקח רבע שעה. כי כאן כל החזה היה פתוח, והיה צריך להיזהר איך לקום, שלא לגרום חלילה וחס איזה נזק. ואז הייתי מבין מה זה נותן לעייף כוח, מה זה זוקף כפופים, מה זה מדיר אסורים, אי אפשר להאמין. ואחד הספרים שיצאו, זה היה אמור להיות בתוך ספר של חנוכה, אבל יצא ספר של שובבים, יסוד ציון, והוא נמצא עכשיו בחוץ עם עוד ספרים שיצאו לאור, ברוך השם. אז באמת, אני מודה לשם יתברך, זה בזכות התפילות שלכם, ויש את הספרים בחוץ, תזכו למצוות, השם ייתן לכם לשאלות מכם לטובה ולמחר, ונזכה שהימים הקדושים האלה של השובבים יעברו עלינו בקדושה ובטהרה, ובתורה ביראת השם תאורה, חזקו ואימצו, וחיים טובים.